אני יהודי אנטישמי. מאת נירית אנדרמן ומורן שריר. קורא איתן רץ. הוקלט באולפני המרכז לתרבות מונגשת מיסודה של הספרייה לעברים. עריכה טכנית שלומי גילר. המפץ הגדול השני של דוד וולך התרחש לפני יותר מ-16 שנה. הסרט הראשון שלו, חופשת קיץ, יצא לאקרנים בישראל וחילץ ממבקרי הקולנוע המקומיים, גם מהקשוחים שבהם, התפעמות נדירה. התגובה המיידית שלי לחופשת הקיץ היא הפתעה והתרגשות, אפילו הלם. זו יצירה שלמה ובשלה של אומן אמיתי, שכמו הגיח לקולנוע הישראלי משום מקום, כתב אורי קליין בהארץ. עמיתו מאיר שניצר חרץ במעריב כי מדובר ב... יצירה קולנועית גדולה, נס אומנותי. ושמוליק דובדבני, בוויינט, קבע, רק לעתים נדירות קורה שסרט נופל עליך פתאום, ללא אזהרה מוקדמת, ומותיר אותך מוכה תדהמה והשתאות. מעבר לאיכות האומנותית של הסרט, הפליאה אותם גם הביוגרפיה של הבמאי. לא רק שזה היה הסרט הראשון שבו לחוצי אי פעם תחת ידיו, אלא שמדובר היה באוטודידקט, צעיר בן 37, שלא למד קולנוע בצורה מסודרת, ושאת רוב חייו העביר בכלל בחברה החרדית. המפץ הגדול הראשון שלו התרחש בגיל 25, כשהוריד סופית את הכיפה ועבר לתל אביב. עם רקע כזה, בלתי קולנועי בעליל, הוא יצר סרט ששיגר מבט ביקורתי במיוחד אל הדת, ותיאר שבר באמונה שמרסק את גיבוריו. הדרך האינטליגנטית והצלולה שבה עשה זאת זיכתה אותו בשורה של פרסים. בין היתר, הפרס הראשון בפסטיבל טרייבקה בניו יורק, ופרס התגלית בפסטיבל חיפה. באופן טבעי, מיד אחרי חופשת קיץ, החלה ציפייה דרוכה לסרטו הבא של וולך. ואולם, זו הלכה והתמשכה, חרגה הרבה מעבר לזמן הפקה רגיל של כל סרט ישראלי. רק בקיץ האחרון הוקרן סוף סוף סרטו החדש, דניאל אוירבך, בפסטיבל הקולנוע בירושלים. הימים היו ימי טרום המלחמה, אירועי תרבות התקיימו אז עדיין בשלווה נינוחה, וגם הפעם, 16 שנה אחרי חופשת קיץ, קצר וולך שבחים. חבר השופטים של הפסטיבל המתיר על דניאל אוירבך מבול של פרסים. לצד פרס הסרט הטוב ביותר, הוענקו לו גם פרס הצילום, לבועז יהונתן יעקב, פרס העריכה, לחיים טבקמן ולב גולצר, ופרס המוזיקה המקורית, ליוסי מולה. גם בסרט החדש, מנהל וולך דיאלוג מורכב עם הדת היהודית, כזה שנשען מצד אחד על אינטימיות והיכרות ארוכת שנים, ומצד אחר על משבר אמוני חריף. ואולם הפעם הוא עשה זאת אחרת. חופשת קיץ בחן את השבר הזה באמצעות סיפור סגפני, מאופק ופיוטי, בהשראת הסיפור של עקדת יצחק, על משפחה חרדית קטנה, שני הורים וילד שיוצאים לחופשה בים המלח, וחווים טרגדיה שהופכת את עולמם. דניאל אוירבך, לעומתו, לוקח את ההתדיינות הזאת למחוזות אחרים, מילוליים, ופילוסופיים יותר, פוליטיים יותר, ובה בעת גם אישיים ואינטימיים יותר, כי הפעם וולך מציב את עצמו במרכז. הוא מגלם את הדמות הראשית, וטובה סביבה סיפור שכל כך דומה לאוטוביוגרפיה הפרטית שלו, עד שקשה להבחין איפה עובר הקו בין המציאות לוידיון. דניאל אוירבך, שיצא אתמול לבתי הקולנוע, מספר על במאי, חרדי לשעבר, שסרטו הראשון הוכתר כהצלחה גדולה, ומאז הוא נאבק כדי ליצור את הסרט הבא, ותוך כדי כך הולך ומסתבך עם עצמו. רעיונות והגיגים מציפים את תודעתו, הוא מסתובב עם רשם קול ומקליט את עצמו כדי לתעד אותם, אבל בכל פעם שהוא מנסה לתרגם את אלה לכדי תסריט קוהרנטי, הוא נכשל במשימה. כבר בתחילת הסרט, גיבורו, דניאל, מכריז, כי הוא יהודי, ישראלי ואנטישמי. וולך, כפי שכבר אפשר להבין, לא נרתע מפרובוקציות. זה נאמר קצת בהומור, הוא מסביר בריאיון שהתקיים לאחרונה בדירתו תל אביבית, אבל במובן מסוים הוא מתכוון לזה. בהחלט. הדמות שהוא מגלם אומרת את המשפט הזה בסרט כי היא שונאת את מי שראוי לעוינות ועוינת את מי שראוי לשנאה. ההיפר יהודי הוא אדם מכוער מאוד בגלל שהוא יהודי. הוא אומר. גיבור הסרט הוא פילוסוף שמרבה לשאול שאלות ולהשחיז רעיונות, אבל בכל הנוגע לתפקוד בעולם הפרקטי, הוא כישלון מוחלט. הוא אינו עובד לפרנסתו, בעל הבית שלו כפסע מלזרוק אותו מן הדירה שבה הוא מתגורר. המפיק שלו, שאותו מגלם אייל שיראי, המפיק הקבוע של וולך בחיים האמיתיים, הולך ומאבד סבלנות אל מול התסריט שרק נעשה ארטילאי יותר ויותר, והוא כל כך מרוכז בעצמו, שגם כאשר הוא כבר מצליח לייסד איזה קשר זוגי, הכישלון מובטח מראש. הוא מתייחס לבת זוגו כאל חפץ, אובייקט, גוף שנמצא שם כדי לקלוט את הגיגה ואיבריו, ולא הרבה מעבר לכך. ואולם, מה שמציל את הסרט מלהפוך לביצה תובענית של נרקיסיזם טהור, היא הגלישה שלו מן הפרטי אל הפוליטי. הרעיונות שדניאל מנסח ומחדד לעצמו, תוך כדי בניית הזהות הפרטית שלו, מסרטטים אט-אט גם איזו סקיצה של זהות יהודית וישראלית, חילונית ותל אביבית, מורכבת ומתוסבכת. היא רוויית מהמורות ומכשלות, היא ראועה וחלקית, והיא גם לעומתית ומטריסה אל מול האגף הדתי במשוואה הישראלית. וולך אינו חושש לתקוף את הדת היהודית, או לפחות מאפיינים מסוימים שלה, להצביע על הכשלים והסכנות הטמונים בה, ולנגח את התלות המעוותת של מדינת ישראל בה. כיוצא בשאלה, דניאל אוירבך, וכמותו גם דוד וולך, מרשה לעצמו לומר דברים שרוב החילונים לא היו מעזים להעלות על דל שפתיהם. כבר בשלב מוקדם בסרט, הגיבור מסביר שהוא מסוכסך עם הזהות היהודית שלו, ומכריז מלחמה על כל מה שהוא היפר-יהודי, הגדרה שלו למי שדבקים בכל מה שמוגזם ביהדות, שלא הגיוני ומסוכן בה, כמו למשל ברית מילה. הוא מבהיר שהחינוך החרדי, הגורס שאנחנו עם נבחר, הוא חינוך רע, וטוען שהחילונים וההיפר-יהודים הם שני עמים נפרדים. במונחים של המציאות הפוליטית העכשווית, וולך משחק כאן באש, הוא נכנס לנעליו של במאי פירומן ומתחיל לעבוד. ואומנם, המפיק שלו בסרט רוצה לחנוק אותו, כשהוא מעז לחלוק על ההגיגים הללו עם משקיע פוטנציאלי, שיושב מולו מזועזע. היו שהתקשו להבין את הצורך של וולך לצאת למתקפה נגד ההיפר-יהודים, מי שלוקחים את היהדות אל הקצה. היו שלא לגמרי הבינו למה זה כל כך דחוף לו. כשהסרט יצא, הייתי בצער קצת, הוא מספר, כי אני התחלתי לכתוב אותו ככה עם התכנים שבו לפני יותר מ-10 שנים, ואז אנשים אמרו לי, על מה אתה מדבר, היפר-יהודי? את מי זה מעניין? אבל אני הרגשתי כמו נביא, כי הבנתי שבעיה של ההיפר-יהודי עוד תתפרץ. אמרתי שהשורשים של זה כבר נמצאים, וזה עוד ילך ויחריף. זה היה הדחף שלי. אנשים לא הבינו מה אני רוצה. אבל אני אמרתי לעצמי, הם עוד יבינו, יבינו. ופתאום, כשזה יוצא עכשיו, זה באמת כבר כל כך מובן. מה זה אומר נביא? לפעול למען משהו שאתה שואל מה הרלוונטיות שלו, אבל אתה מרגיש אותו בעצמות. כמו סרטן שאתה רואה אותו בעצמות ואתה יודע שהוא יתפשט. הוא אומר, מוותר על מאמץ להתעטף בצניעות מדומה. את ההתעצמות הזאת של המתח בין חילונים לחרדים, שחזר לרתוח לאחרונה בעקבות הוויכוח סביב גיוס החרדים לצהל, הוא תולה באדם אחד בלבד. עוד לפני שהסרט יצא, והרבה לפני 7 באוקטובר, כבר הייתה הרי המחאה נגד ביבי. כבר הבינו שיש פה מתח עם האגף הדתי ההיפר-יהודי, וזו כבר הייתה עליית מדרגה משמעותית. זה כבר היה הרבה יותר חמור מזריקת האבנים של החרדים בשבת בשנות ה-90, כי זה הפך פתאום למשהו הרבה יותר מהותי. אנשים הרגישו שהיהודיות של המדינה נעשית יותר ויותר לא נעימה, יותר ויותר לא טובה. וראו שזה רק הולך ומחריף, ואני משייך את כל זה לביבי. זאת הרוח שלו, הרוח של היהודי שמשחק אותה אמריקאי. אחד שמכיר את העולם ויודע להיות חלק ממנו, ומצד שני מתנף אותו באיזה מין מרירות של התנשאות, של עליונות יהודית קשה, שלא קשורה אפילו לחוויה דתית, אלא למשהו אחר. מכוער מאוד, משהו שיכול גם לעורר אנטישמיות גדולה, ובצדק. אורח בתרבות חדשה. וולך בן 53 נולד וגדל בירושלים, בשכונה החרדית תל ארזה, במשפחה של 20 ילדים. הוא השמיני מביניהם, וזוכר את התא המשפחתי העמוס הזה דווקא לטובה. אני הייתי ממליץ, הגדולים אוהבים אותי, הקטנים נשמעים למרותי, מה רע? הוא אומר. אני חושב שילדים בחדר קינאו בי, כי היה אצלנו איזה בלגן, באים הביתה ועושים מה שרוצים. ובואי נגיד שלא הייתה עניות, גם זה משמעותי. עניות, כלומר, עוני, אני תוהה. הוא מהנהן. בכלל, הדיבור שלו מסגיר את עברו. הוא מדבר במהירות, מילה רודפת מילה, הקצב כה מהיר עד שאותיות מסוימות נבלעות, נעלמות, ולפעמים גם מבליח איזה ניגון אשכנזי ידישאי שעוטף מילה כזאת או אחרת, או ציטוט מהמקורות היהודיים שבא לתמוך באיזה טיעון. בדיוק כמו בן דמותו בסרט, גם וולך הוא איש של מילים, ולאורך המפגש שלנו הוא מחביר בהן, הן זורמות ממנו בשצף. הוא חושב בקול, הוא גולש מטיעון אחד לאחר, הוא מתפלסף ומתפתל עם המחשבות במין סחרור אינסופי. הילדות במשפחה של 20 ילדים עברה עליו בנינוחות, בין היתר, מפני שהמשפחה חיה כאמור ברווחה כלכלית, בבית גדול של 3 קומות, 2 ילדים בלבד בחדר. אמו עבדה כמורה מחנכת, ואף שניהלה משפחה כה גדולה, הצליחה להתנהל בעולם באיזה רוגע נעים, הוא אומר. הוא מדגים בחיוך, כיצד הייתה מדברת עם ילדיה באמצעות אינטרקום שחיבר בין חדרי הבית. אף פעם לא צועקת. אביו, לעומת זאת, פעל כסוחר יודאיקה, מומחה בינלאומי לכתבי יד, טיפוס שבנו תפס כנוקשה ושולט. לימים, משהו מהדינמיקה הזאת חלחל לחופשת קיץ. כשאמא ראתה את הסרט אצלי בבית, היא אמרה לי, במקום לרדת על הקדוש ברוך הוא, תרד על אבא שלך. ואני אמרתי לעצמי, וואו, היא מבינה טוב. הוא מציין. כיום הוריו מבוגרים מאוד, והוא בקשר טוב עם משפחתו. יש לו חברים מכל המוסדות שלמדתי בהם, בכל שכבות הגיל, אבל רק כאלה בראש טוב, כולל כמה בכירים במערכת הפוליטית והתורנית. וגם חילונים, הוא מספר. הוא למד בישיבת פוניבז' הליטאית, וכשהוא נשאל על הרגע שבו הבין שהוא בתהליך של יציאה בשאלה, הוא עונה שאינו יודע לשים את האצבע על רגע אחד כזה. בכל פעם נראה לי שזה היה בגיל יותר מוקדם. לפעמים אני חושב שכבר בגיל 3, מהיום שהתחלתי לגדל חיות. כחרדי, אתה לא בדיוק אמור לגדל חיות, אבל לי היו תרנגולים. טיפחתי חתולים באזור, טיפחתי איזה כלבלב, אהבתי חיות בצורה בלתי רגילה. עבדתי בחנות חיות כילד בן 10, הוא אומר. רציתי להביא הביתה חמור, אמא שלי דווקא הסכימה. התחלתי לאסוף כסף, אבל אז החלטתי שבעצם גמל. כבר התחלתי לדבר עם ערבים מאיפה אפשר לקנות גמל. לאמא זה לא היה אכפת, אבל אבא שלי יצא מהכלים. תהליך היציאה בשאלה הוא בעיניו חתירה איטית תחת הסמכות החוקית של החרדיות הרבנית ותחת הסמכות האישיותית של הרבנים גדולים. זה שילוב של ביטחון עצמי דתי, אבא מרסק ראש סמכותי מאוד, שאתה רוצה למרוד בו, סקרנות כללית ויכולת חשיבה לא רעה, הכל ביחד, וגם אומץ וביטחון מובנה ותפיסה עצמית אינטלקטואלית גבוהה, הוא אומר. המרד שלו הלך ונמשך, הלך והקצין, עד שבגיל 22 חילל שבת בפעם הראשונה. זו כבר פעולה של בגידה, לא רק מרד, הוא מציין. וזה רגע מאוד משמעותי, כי אז אתה מבין שיום אחד אולי גם תוריד כיפה. וזה קשה, כי אתה לא רוצה להיות אורח בתרבות חדשה. קשה להיות אורח תרבותי במדינה שלך. שלוש שנים חלפו עד שעבר לתל אביב, והסיר את הכיפה באופן סופי. השנה הייתה 1995, רגע אחרי רצח רבין. הסתירה הזאת, שאתה בא למקום שכולו אבל על מותו של ראש הממשלה, ואתה יודע שאתה שמחת במובן מסוים כי אתה שייך למגזר הזה, ושאף אחד לא יעבוד עליך שמאשימים אותנו סתם. כולם שמחו, חוץ אולי מכמה דתיים שהממלכתיות שלהם חזקה יותר מהדתיות. אבל זו קבוצה שממש צריך לחפש אותה. בסביבה שלנו זה היה, רצחו אותו, והוא שלהם. הוא החל להתהלך ברחובות בתל אביב כחילוני לכל דבר. אבל אז הוא הופתע כשהבין שהוא בעצם חילוני יותר מרוב התל אביבים. זה אחד המשברים שהיו לי, וזה קיים בסרט. מבחינתי, הייתי באמת חילוני. הדת הפסיקה להיות הסמכות בשבילי. ופתאום אני רואה שדווקא פה, בתל אביב, יש יום כיפור, יש עניינים של כשר ולא כשר, לדת יש פה סמכות ענקית. אז יצא שאנשים התייחסו ממש בעוינות אליי עם החילוניות שלי. בשלב מסוים הרגשתי כאילו אני צריך עכשיו לחזור בשאלה מהחילונים. כאיש של מילים התגלגל בתחילה לכיוון הספרות, התחיל לכתוב שירים, אבל אז צפה בכמה וכמה סרטים, וביניהם מחיי המריונטות של אינגמר ברגמן, וראה שפיוט יכול לצמוח גם במדיום הזה. אבל עם כל הכבוד לפיוט, הוא מודה שהחליט לתת צ'אנס לקולנוע בגלל התחושה שיש בו משהו יותר סקסי. הקולנוע מבחינתו היה החדש. הוא הרגיש שלשם נמשך שורש הנשמה שלו, הוא אומר בהגייה האשכנזית. וולך נרשם ללימודים בבית הספר חשיפה של האוניברסיטה הפתוחה. אני נהנה להגיד שלא למדתי, אבל בעצם הייתי שם כמה חודשים. בואי נגיד שנה, הוא מציין. הוא התפרנס מצילום חתונות ומיצירת סרטי תדמית, ותוך כדי כך צפה בהרבה סרטים, למד עשייה קולנועית מהתבוננות וניתוח. ב-2006 השלים את העבודה על חופשת קיץ, שיצא לבתי הקולנוע שנה לאחר מכן, והפך אותו, כאמור, בין לילה, לאחד השמות החמים בסצנה המקומית. לא נעים לי לומר, אבל היה נראה לי שככה צריך, שהם צודקים, הוא בכלל לא מנסה להצטנע. כי אני יודע מה אני נתתי שם, כמה כנות, כמה משמעת, על כמה דברים יפים ויתרתי. כשאני תוהה מדוע נדרשו לו 16 שנה, כדי ליצור את סרטו הבא, הוא מבהיר שהחל לעבוד עליו בכלל לפני חופשת קיץ, אבל העבודה נתקעה שוב ושוב, מפני שדניאל אוירבך, לדבריו, נולד בחטא. אומרים שאם אתה עושה תשובה ברמה גבוהה, אז חטאים נהפכים לזכויות, הוא אומר. היה לי איזה דחף לדבר על דברים מתוך העצמי, לשים את עצמי במרכז. החלק המוצדק של הדחף הזה הוא ההבנה שאתה לא יכול לדבר על הדברים אם אתה לא מדבר על עצמך. אבל בגלל זה גם הכל נתקע, כי אי אפשר לעשות סרט מתוך הדחף הזה. רק כשהתנתקתי, רק כשהדחף לא היה אני, הצלחתי להשתחרר. הוא מסרב לתלות את העבודה הממושכת על הסרט הזה בסינדרום הסרט השני, דוחה את התזה שההצלחה של חופשת קיץ והציפיות הגבוהות שהגיעו יחד איתה הכניסו אותו לשיתוק יצירתי. ודאי שהתנפחתי, אבל זה לא קשור, הוא טוען. הרבה אנשים אמרו לי את זה, ובשלב מסוים הצלחתי כבר להסכים איתם כי לא רציתי להתאפס יהיר, אבל בשום שלב לא הרגשתי ככה. אייל שיראי, המפיק הצמוד של וולך, דווקא מאמין שסינדרום הסרט השני בהחלט מילא פה תפקיד. התסריט המקורי של וולך כבר היה מוכן, וסיפר על יוצא בשאלה שבא לתל אביב, אבל אחרי ההצלחה הגדולה של חופשת קיץ, הוא רצה לשנות הכל. הוא כבר היה במקום אחר, הסיבות שלו היו טובות, אבל זה לא היה פשוט, אומר שיראי. הוא מודה שהיו לו כמה וכמה רגעי שבירה לאורך הדרך. הוא זירז, הוא דחף, הוא כעס, הוא איבד סבלנות, ובכל זאת תמיד בסופו של דבר החליט לחכות ולתת לוולך את הזמן שלו. מצד אחד זה המון שנים ועובר את הגבול. מצד שני הוא נכנס לעומק הדברים וחופר כדי לעשות את הדבר הנכון, כך שהיו לו תירוצים טובים. ואני כיבדתי את האומנות שלו, הוא מסביר. תראי, האמת שהוא היה תקוע עם זה הרבה יותר ממני, כי זה כל מה שהוא עשה. אני, בזמן הזה, הספקתי לעבור לערבה, לעשות עוד 3 ילדים, להפיק עוד סרטים, להקים פסטיבל סרטים, להקים בית ספר, והוא עשה רק את זה. אני לא מכיר אנשים שככה נותנים לאומנות את כל החיים שלהם. אין כבר אנשים כאלה. הם קיימים רק בסרטים ובספרים. אבל הוא אומן אמיתי, ויש לי רספקט לזה. כפי שרואים בסרט, שיראי תמך כלכלית בבולח לאורך השנים שבהן עבד על הסרט. אני ומשפחתי בעצם תמכנו בו כמו בעוד ילד, הוא אומר. רק בגלל שזה סרט כל כך אישי, הצלחתי להכיל את כל זה. בכל זאת, דוד כתב וביים ושיחק וצילם את הכל בדירה שלו. אז הכל כל כך אישי ומדויק, שזה החזיק אותי בתוך העניין. זה כמו יחסים שיש לך עם ילד, אי אפשר לקום וללכת. ובאיזשהו מקום, מבחינתי, לסחוב את כל הדבר הזה, כדי שיתקדם ויקרה בסוף, עם אדם כזה, בסרט כזה, זו גם יצירת אומנות. וולך מסביר שהפיצוח בעבודה על דניאל אוירבך התרחש כשהחליט להשתמש באישי כמצע לפוליטי. הוא בחר להציג את הגיבור שלו בשלושה שלבים בחייו. כנער, יואב בבלי, שמתחיל להטיל ספק בפסיקות הרבנים, כצעיר, רועי ניק, שתואם לראשונה את החילוניות, וכגבר בן 48, בגילומו שלו, כאמור, חילוני עם ותק, המנסה לנסח לעצמו את מאפייני הזהות היהודית שלו ושל החברה החילונית בכלל. הסרט נודד בין שלושתם, מטלטל את הצופים בין השלבים השונים בתהליך של עיצוב זהותו של הגיבור, מזמין אותם להצטרף לנקודת המבט המתפתחת שלו על העולם. הוא לוקח את ההיסטוריה של היהודים ושם אותה על עצמו, אומר וולך על גיבור סרטו. גם אני עברתי מסלול דומה לזה שהעולם היהודי עבר, מדתיות מוחלטת, לחקירה, לאמנציפציה. ובסופו של הסרט, החזנות הופכת להיות מקור הסמכות הדתית של הגיבור. בסצנת הסיום הוא יושב מול המחשב, ומצטרף בשירה לקטע חזנות ביוטיוב. כלומר, זו לא הדת, אלא התרבות, המוזיקה, המקום שבו הלב מתחבר לכל זה. זה מקומו של האל בתוך הלב, בתוך ניסיון החיים, בתוך המסורת שלך. או אפילו לאו דווקא האל, אלא ההרגה למשהו, הבקשה, התחינה. זו היהדות כמקור תרבות, לא כמקור סמכות ולא כדת. את מה שקורה כשהיא משמשת כמקור סמכות וכדת, מבטא המושג היפר-יהודי, שמופיע שוב ושוב לאורך הסרט. ההיפר-יהודיות היא כלי של הממסד הדתי שבאה לשרת מטרה מסוימת? זה דבר לא לגיטימי, לא רק של הממסד, כי אם אתה רוצה להפוך משהו למהותני על חשבון מישהו אחר, זה דפוק, אין בזה אותנטיות. דברים כמו רעיונות, דת, מסורת, תרבות, היסטוריה, הם אמורים לעבוד אצלך, ולא אתה אצלם. אי אפשר לתבוע ממך לחיות חיים לא לגיטימיים, בגלל שמשהו כתוב באיזה מקום. כל הכתוב, כל הדתות, זה הכל שירותי מלצרות אליך, בשבילך, במסעדה הגדולה של החיים. יש הרבה אנשים, אפילו נאורים, שרוצים להיות מסורתיים מתוך איזו נאמנות ליהדות, מתוך איזו מחויבות. אבל מה פתאום? אפס מחויבות. התכנים צריכים שתהיה להם מחויבות אליי. ואם הם לא מחויבים אליי ב-100%, הביתה. אנשים אומרים בדרך כלל, שמע, הדתות זה דבר מצוין, האדם הרס אותן. אני אומר הפוך, אנשים זה דבר חמוד ביותר, הרעיונות הם דפוקים. אני אישית קצת מרחם על ההיפר-יהודים, הם נראים לי אנשים שאיבדו דרך, אנשים שקיבלו חינוך רע. יש כמובן רמות שונות של זה, זה כבר תלוי בבן אדם, ולכן כשעשיתי את הסרט, לקח לי שנים להבין מה הגיבור בדיוק צריך לומר. כי מאוד קל לבוא ולצאת נגד, להגיד שהדוס הוא ככה וככה. אבל אני עשיתי הכל כדי לנקות ולתת רק את הצעקה שהכרחית לגיבור. מדינת אויב. באופן בלתי נמנע, 7 באוקטובר משתחל בשלב מסוים אל השיחה. וולך מספר שבחודש שעבר, כשישב וצפה בסרטו בפסטיבל רוטרדם, הצטמרר מסצנה שבה רואים גברתן משליך את בן דמותו מבר תל אביבי אל הרחוב. על החולצה של הבחור הזה מאחור מנוססת המילה אוקטובר. כשראיתי את זה, פתאום הייתי בהלם. רעדתי, הוא מציין. אחרי 7 באוקטובר הייתי כל כך שבור, שאני בכלל לא יודע אם הייתי כותב את זה. בסרט אתה רוצה לתת בראש להיפר יהודי הזה שהורס הכל. ופתאום, אחרי שקיבלנו כזאת מכה, יש תחושה שכבר יש פה מספיק קושי. כל כך הוקנו. יש פה כזאת מסכנות שקשה לי לדבר. אני עצמי, שאני מדבר כל הזמן, מוצא את עצמי פתאום באלם. כאילו אשר יגורתי בא לי. כי אני זוכר שלפעמים הייתי אומר במפורש שאני רוצה שישראל היהירה, המתעלמת, תקבל מכה. והנה פתאום מה שפחדתי באמת קרה. הוא לא חושש לבטא את מחשבותיו בקול. לא עוצר כדי לרכך את האופן שבו הוא מתבטא. ומי קיבל את המכה? אני ידעתי, ישר אמרתי. לא אכפת להם שנחטפו כמה שמאלנים חילונים. כמו שידעתי ברצח רבין שאני בצד של אלה ששמחים, ידעתי עכשיו שאני בצד של אלה שעצובים. וידעתי שיש אחרים ששמחים. זה ברור לי. אני מכיר את העולמות האלה. אני יודע בדיוק. מגיע להם. אין לי ספק. ואם החטופים היו אנשים אחרים? אם הם היו כיפות סרוגות או חרדים או בנות חרדיות? כולם כבר היו בבית, בביטחון מוחלט. זה אחד ועוד אחד. זה לא שאחרי ועדת אסון מירון, ששם נהרגו עשרות חרדים, הוא קם וקיבל אחריות. ודאי שלא, למה שיקח אחריות? אבל לא מדובר רק בו אישית, אלא במדינה בכלל, בכל המנגנון. כשמדובר ביהודים חרדים, יש איזו תחושה שמדובר ביהודים לדורותיהם, בנציגי היהדות. אם מדינת ישראל משרתת את העם היהודי, כשזה יהודי חרדי, היא מחויבת הרבה יותר. מבחינת ההיסטוריה של מדינת ישראל, הם מאותרגים מבחינת חיים ומוות. מאותרגים או לא, מתו שם עשרות אנשים. אבל מי הרג אותם? זה לא החילונים, לא החמאס, אלא הם עצמם. הם אלה שקיבלו את האישורים. הפוך, זה רק מראה לך שהם יכולים לקבל אישורים שחילונים בחיים לא היו מקבלים, כי הם כוח פוליטי שכל מה שהוא רוצה נכנעים לו. אתה רואה הבדל בין החרדים ובין הציונות הדתית בכל הנוגע להיפר-יהודיות ולאופן שהיא מסכנת את המדינה? לא. וגם לא לבין חילונים. ביבי נתניהו, למשל, הוא המלך של ההיפר-יהודים. חילונים כמוהו שרואים אלמנטים דתיים בזהות היהודית שלהם, הם הכי היפר-יהודים. כלומר, החילונים, הציונות הדתית והחברה החרדית, כולם נכנסים תחת ההגדרה הזאת. לגמרי. למשל, גם רוב היהודים הלא היפר-יהודיים בנפשם עושים אקטים היפר-יהודיים. ברית מילה, למשל, זה אקט היפר-יהודי. וגם עליונות יהודית. לחשוב שאתה לא יכול לחלוק דבר עם אדם שאינו יהודי, זו היפר-יהודיות. וגם לחשוב שהזהות היהודית נקבעת לפי האמא ולא לפי האבא. כי מה זה משנה? העיקר שחינכו אותך ככה שאתה שייך לזה. ולכן אדם שאומר שהוא יהודי, בגלל שאמא שלו יהודייה, הוא בכלל הוא יהודי, הוא היפר-יהודי, שזה עם אחר, פשוט עם אחר. ולכן אני מציע להיפרד, ולהיפר-יהודים לא מגיעה מדינה, כי להם אף פעם לא הייתה בעיה לאומית. הייתה להם בעיה אחרת של יהודיות יתר, אבל מדינות לא מחלקים על בסיס קיצוניות מחשבתית. מה היחס שלך כיום לחברה החרדית? ברמה האישית, יחס חם ומבין. ברמה העקרונית, מלחמת עולם. כי זה לא לגיטימי להיות חרדי מבחינה ציבורית. לחשוב שהחילוני צריך לשרת אותך כי אתה לומד כל מיני שטויות או גזענות נגד חילונים? זו חברה שהתפיסה הציבורית שלה נוראית, אז מה יש לי לחלוק איתה? מדובר במוטציה מבחינת היחס לציבוריות. אתן לך דוגמה. את היית נוסעת באוטו בשבת בשכונה חרדית? לא. כי נדמה לך שזה מפריע להם. אבל זה לא נכון. רעש האוטו לא מפריע להם. מה שמפריע זה הציפייה שלהם שאת, כיהודיה, לא תחללי שבת. במובן הזה, הדתיים מאוד כוחניים. מה אתה חושב עכשיו, אחרי 7 באוקטובר, בעניין הוויכוח על חוק הגיוס? מאמין שהחרדים יסכימו לקום ולהתגייס? לא, מה פתאום? אין שום סיכוי. החילונים מספיק תמימים לחשוב שהחרדים לא מתגייסים כי יש להם איזה ערך של תורתו או אמנותו, אבל זו בדיחה. הם לא רוצים להתגייס מאותה סיבה שהם לא מתגייסים לצבא הודו, כי מה זה שייך אליהם בכלל? למה שהם יזדהו עם מערכת חילונית? והאמת שאם החילונים לא היו היפר יהודים, זה לא יכול היה לקרות. אם בגלל שמסיבות לאומיות הם צריכים עליונות על ערבים, אז הם זקוקים לחרדים, כי זה המפעל שמייצר את התכנים האלה, שנותן משענת ערכית ללאומנות. בשלב כלשהו בשיחה, הוא מציב את המחשב הנייד שלו על שולחן הסלון מולי. הוא מתכופף ומשתחל על מתחת לשולחן בפינת העבודה שלו, מושך שם כל מיני קבלים, ולבסוף מצליח לחלץ אחד מהם ומותח אותו עד לסלון. וולך מבין שלא צפיתי בסרט קצר שעשה ב-2018, חמורים בארץ הקודש, והוא נחוש להראות לי אותו. זה בסך הכל 5 דקות, הוא מתנצל בעודו מחבר את קבל הסאונד למחשב ומאתר את הסרטון ביוטיוב. זה סרט הספד שכתבתי, הוא ממלמל תוך כדי ההכנות. הסרט נפתח בסצנה של חמורים מהלכים במדבר, דממה מסביב, חופש, שלווה. ואז מתגלה מראה מרהיב של מסעית הנושאת על גבה מיכל ענקי, שקוף, ירקרק, שמבעד לדופנות הזכוכית שלו נראים 2 דולפינים שוחים. המראה מזכיר את האקווריומים של דמיאן הרסט, רק שכאן הדולפינים חיים, נעים כל הזמן. בשלב מסוים המסעית מתחילה לנסוע. היא מגבירה קצב, דוהרת על הכביש. מדבקות שצמודות לדופן שלה, חלקן קרועות, קוראות למשיח עכשיו, נתניהו טוב ליהודים, אדוני הוא המלך. החמורים מביטים על הדהרה המסוכנת באדישות כשהיא חולפת לידם. בסופו של דבר, המצלמה חושפת שההרפתקה הזאת נגמרה בטרגדיה. המסעית מוטלת לצד הכביש מרוסקת, מחל הזכוכית המרהיב, מנופץ ורק. כשעשיתי את הסרט הזה, אנשים שאלו אותי על מהו. חשבו שזה על נכשלות מול הקדמה, ואני לא הבנתי איך הם לא רואים שזה האסון של כל הסיפור המקומי, הוא אומר. מבחינתי זה היה הספד. אמרתי, הסרט הארוך שלי הרי מדבר על ההיפר יהודים, על האסון שימיתו עלינו. אז נעשה משהו ככה מהר מהר על הקטסטרופה, שיראה שכל זה לא ייגמר בטוב, שיגמר גרוע ביותר, כי בסוף מי שנוסע פרוע הוא ייפול. כמה ימים אחרי הרעיון, וולך שולח לי הודעה ומצרף קובץ ובו רעיונות שהעלה על הכתב. על רובם כבר שוחחנו, אבל הוא מבקש להרחיב, להוסיף, להעמיק. הוא מבקש לדייק בדברי המתקפה שלו על היהדות הקיצונית והעתיד הקודר שהוא חוזה למפעל הציוני. ומדי פעם הוא גם משלב מעין הוראות בימוי, עצות לכותבת, כיצד להגיש את הציטוטים הללו. למרות זאת, יאמר לזכותו שהעיקר הוא הרעיונות. מה שעצוב הוא שהמחיר הכבד ביותר שמשלמים היום היהודים אחרי השואה זה הטבו על ביקורת עצמית של היהודיות, הוא כותב שם בין היתר. תופעה מתופעות התרבות הפכה למפלצת תובענית עם 0 ביקורת עצמית.